מנסה. טוב, אמר הכוזרי, לא נותר לי מקום להקמה. איפה שאני אמרתי שאנחנו נמצאים, לכל אלה שיקשיבו. מה? מאמר שלישי, פסקה כף, בעמוד קופיות זין במהדורת אבן שמואל. מה כל כך מסובך? מצאת? אני רואה שלא, אתה עוד... כולם מחכים רק לך. אני מקווה שאתה לא נלחץ מזה. טוב, בסדר. אמר הכוזרי, לא נותר לי מקום להקשות עוד, כי רואה אני את כל ענייני התפילה מחושלים ומתוקנים יפה. אשר לטענה שטענתי כעניין העולם הבא, הוזכר אך מעט בתפילותיכם, כבר השיבותני מראש, כי כל המתפלל ידבק באור האלוהי בעודנו בחיים. ואף לראות את האור הזה בעיניו, אפילו לזכות למדרגת הנבואה, ולא אין לו לאדם קרבת אלוהים גדולה מזו, אין ספק כי יתפלל על דבר הנעלה מן העולם הבא. דבר שאם יזכה לו, כבר זכה לעולם הבא. כי מי שדבקה נפשו בעניין האלוהי בעודנה נתונה במקרה הגוף ומחאובה, ואין ספק היא תדבק בו לאחר שנפרדה מן הגוף ועזבה את הכלים המגושמים ההם. כן, כלומר, זה חוזר לדיון שהיה במאמר ראשון. מדוע עולם הבא לא מוזכר בתורה? כן? היינו מצפים שמרכיב כל כך חשוב של האמונה היהודית, של הזהות היהודית, יוזכר לפחות בתורה. אז לא רק שזה לא מוזכר בתורה, זה גם לא מוזכר בתנך בכלל. כלומר, בתורה, בנביאים ובכתובים, לא תרחו קדמוננו, נביאנו, לדבר על עולם הבא.
ולמה?
זאת באמת שאלה למה. במיוחד, עד כדי כך שחוקרי הדתות, בשטחיותם, טוענים שבעצם אמונת עולם הבא לא הייתה קיימת אצל היהודים במקדם, ושזה חדר ליהדות בהשפעה של הפילוסופיה היוונית, אפלטון וכדומה. כלומר, הרבנים, אחרי שנחתם התנ"ך, היו קצת משועממים, אז הלכו וקראו את פיידון של אפלטון, ושם רואים שסוקרטס מדבר על עולם הבא, אז אמרו, זה רעיון יפה, הכניסו את זה לתוך היהדות. אבל מצד האמת, היהודים בימי קדם לא האמינו בעולם הבא. עד כאן כמשיחים לפי תומעם, האקדמיים, נכון? אקדמיים, בסדר, הטענה היא טענה, למה זה לא מוזכר? בסדר? אז אתה אומר, אז מה שאתה אומר, שיש רמזים, זה נכון. כלומר, בוודאי שמבחינה אמיתית, אפילו מבחינה אובייקטיבית מדעית, הטענה האקדמית הזאת איננה נכונה, וכבר נכתבו על זה הרבה מאמרים, שאין צורך עכשיו לזכור את כולם, להראות שאכן אמונת הישארות הנפש הייתה חלק אינטגרלי של אמונתם של העברים במקדם. אין שום ספק. כן? אלא שהשאלה עדיין נשארת בכל תוקפה. נגיד, האמינו בהישארות הנפש, האמינו בחיים אחרי. אז למה זה לא הוזכר? למה רק ברמז? הרמזים הם מספיק חזקים, זה אני מסכים. הרמזים מאוד מאוד ברורים, שקופים מאוד. אבל הם לא כתובים בצורה ברורה. והשאלה היא, למה? ועל זה יש ספרות שלמה, ספרות רבנית, שקוראים לה מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. מי שרוצה לזכור את זה באופן כללי, יש כלי יקר, על תחילת פרשת בחוקותיי, הוא מביא שבע שיטות בנושא הזה, בין היתר שיטת הכוזרי. ויש בספרי המהר"ל במקומות שונים, למשל בהקדמתו לגבורות השם, ובמספר פרקים בתפארת ישראל, וגם בספר השלה, בחלק הנקרא תולדות אדם, אז הוא סוקר עוד כמה דעות מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. וגם הרב קוק כתב על זה בספר אורות. אז מי שרוצה יכול ללמוד את הספרות הרבנית בנושא. יחד עם זה אני רוצה כאן להתייחס אל שלוש דעות בלבד. תרשו לי רק שלוש דעות, כי אי אפשר לזכור את הכל עכשיו. אבל לנקודות העיקריות, הרמב״ם מצד אחד, הכוזרי מצד שני, והרב קוק מצד שניהם. הרמב״ם אומר שעולם הבא לא הוזכר בתורה, כי אי אפשר לדבר על זה. כי התורה היא תורת אמת, והיא לא יכולה לדבר על דברים שאין בלשון של האדם מונחים כדי לדבר עליהם. זה בערך כמו שתאמר לעיוור צבעים לדבר על צבעים. אז אי אפשר, הוא לא יודע מה זה. או לבקש מתינוק שידבר איתך על פתרון של שאלות מסובכות במתמטיקה. הוא לא יכול. אין לו המושגים הבסיסיים, הוא אפילו לא יודע מה זה אלגברה, אז איך הוא יכול לדבר על זה? אז כמו כן גם, אין לנו מילים לדבר על עולם הבא, אבל זה מובן מאליו שדעת אלוהים היא שאיפת האדם ואיננה שלמה כל זמן שאדם נתון בגוף, ולכן התורה לא דיברה על זה. אבל מה היא כן אמרה? היא דיברה על כל ההכנות הנדרשות כדי לקנות את החוכמה, כדי לזכות לחיי העולם הבא. והתנאי המרכזי כדי לעשות בחוכמה, כדי להגיע לאמת, ועל ידי כך לזכות לחיי העולם הבא, התנאי העיקרי הוא השלווה. כל זמן שאין לי שלווה, אינני מרוכז. מה? נכון. ולכן, אומר הרמב"ם, מאחר ואי אפשר לאדם לעסוק בחוכמה כל זמן שהוא רעב, או חולה, או נרדף, לכן הבטיחה לנו התורה, כשכר על התנהגותנו הראויה והתעסקותנו בתורה, שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את שלושת המפריעים האלה. שלא נהיה רעבים, לא נהיה חולים, ולא נהיה נרדפים. ואז מתוך כך, תוקנה בנפשנו השלווה הנדרשת כדי להשיג את החוכמה, כדי לזכות לחיי העולם הבא. זאת היא דעת הרמב״ם. בדיוק. זאת היא דעת הרמב״ם. יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ם, מהו העולם העיקרי? העולם הזה או העולם הבא? העולם הבא. פשוט, נכון? מה עם העולם הזה? אמצעי. אולי אפילו גורם מפריע, מבחינה מסוימת. עד כאן דברי הרמב״ם. הכוזרי, רבי יהודה הלוי, במאמר ראשון, אומר את ההפך הגמור. אומר, המטרה של התורה היא הפגישה של האדם עם האלוהים בעולם הזה. כך אומר. מה? אני לא יודע אם זה שייך למקובלים או לא שייך למקובלים. זה שייך לכוזרי. בסדר? בוא לא נהיה מסובכים. כן? כשאני רוצה לדעת מה רבי יהודה הלוי חושב, הוא חושב כמו רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר שמטרת חיי האדם זה השכינה בעולם הזה. עד כאן דברי רבי. לכן הוא אומר, התורה לא דיברה על עולם הבא, כי זה לא מה שחשוב. מסקנה, לפי רבי יהודה הלוי, איזה עולם הוא חשוב? העולם הזה או העולם הבא? העולם הזה, יפה. מחלוקת כותבית בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי. הרב קוק הוא תמיד צודק. ולכן, אומר הרב קוק, זה תלוי באיזה תקופה אתה חי. האם אתה חי בזמן ששכינה שורה בעולם, או אתה חי בתקופה של סילוק שכינה. בזמן ששכינה שורה בעולם, שזה זהה חופף לתקופת התנ"ך, אז באמת המטרה היא העולם הזה. ברגע שמסתלקת שכינה מן העולם, העולם הזה כבר לא שווה. לכן האדם פונה אל חיי העולם הבא. הרב קוק כותב את זה באורות. למהלך הידיעות בישראל. יוצא למשל, מסופר בסוף ליקוטי מוהר"ן, שפעם רבי נחמן ברסלב נכנס לבית המדרש, והוא שמע את התלמידים שלו שמדברים על עולם הבא. ואז הוא אמר, הנה כל העולם אומר שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא, אנחנו יודעים שיש. זה בטוח שיש. כי הנביאים דיברו על זה, חכמים דיברו על זה. אם כן, יש עולם הבא. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה. כי כאן זה הגיהינם. עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, אז איפה עולם הזה נמצא? הוא צריך להיות איזשהו מקום. עכשיו, זה מובן. בזמן רב נחמן ברסלב, העולם הזה זה הגיהינם. אין שום ספק. בסדר? בימינו, ברוך השם, חזר העולם הזה למקומו. מאז הקמת מדינת ישראל ומאז מלחמת ששת הימים, חזרנו לעולם הזה. אז, ולכן גם קרה משהו מאוד מעניין. נעשו מחקרים על ידי מכון גוטמן על האמונות של הציבור היהודי בישראל. כל 10 שנים יש דוח גוטמן שיוצא, שחוקר את מצב האמונות והדתיות של הציבור היהודי בישראל. יש כל מיני פרמטרים. למשל, שמירת שבת, ברית מילה, הנחת תפילין, טהרת המשפחה. זה מצוות. וגם שואלים כל מיני שאלות, האם אתה מאמין בעם סגולה, האם אתה מאמין באלוהים, אתה מאמין בתורה מן השמיים, כל מיני פרמטרים כאלה ששואלים. והגיעו למסקנה המעניינת, זה מה שעולה מכלל המחקרים, שהחברה היהודית בישראל איננה לא דתית ולא חילונית, אלא היא מסורתית. כלומר, הציבור בישראל הוא בכלל לא מסורתי. כלומר, עם זיקה בדרגות משתנות אל המסורת היהודית, בלי הקצנה, לא לכאן ולא לשם. זאת היא העובדה הסוציולוגית. הדוח הזה חוקר גם בין היתר את האמונות. מה שהתברר זה שרוב הציבור בישראל מאמין שיש אלוהים. לא רק זה, אלא רוב הציבור בישראל גם מאמין שיש לעם ישראל תפקיד ייחודי בהיסטוריה. מעניין מאוד. אבל כשזה מגיע לחיי העולם הבא, פתאום ירידה דרסטית. רוב הציבור בישראל איננו מאמין בחיי העולם הבא, אבל יש יותר מאמינים בעולם הבא מאשר מאמינים בגהינם. כלומר, עדיין הציבור אופטימי. עכשיו, מה קרה? שעם שבמשך שנים רבות הוחזק על ידי אמונת חיי העולם הבא, פתאום הדבר הזה נוחת אצלו. פשוט מאוד, כי העולם הזה חזר. אז פתאום האדם מאמין יותר באפשרות שלו להיפגש עם השכינה בעולם הזה. עכשיו העולם הזה מתחיל לחזור להיות עיקר. בסדר? טוב. כלומר, יצאנו מהדדל, כלומר מהמבוך, ונכנסנו לעיקרוס. לעיקר. כן.
אבל לפי הכוזרי, אז העולם הבא הוא... אז מה העולם הבא? זה תפקדי מבאס כזה שפתאום העולם הבא?
העולם הבא לפי הכוזרי זה דבר לא מעניין. זאת אומרת, זה הישארות הנפש. יכול להיות שיש עלייה בעולם הבא וכדומה, זה פיצויים. אתה מקבל פיצויים על כל מיני צרות, ומגיע לך שכר, כל מיני דברים. אבל זה במובן הפרטי. העולם הבא הוא פרטי. ומה שחשוב זה העולם הזה, כי פה הוא ציבורי, כללי. כן, בבקשה.
אתה יכול להסביר מה זה יצאנו מהדדל?
זה המשחק מילים. כן, אני רמזתי למיתוס של היקרוס. שמעת על היקרוס? זה סיפור כזה אצל היוונים שהיה באי קרטים, בעיר קנוסוס, היה מלך שקראו לו מינוס. מינוס זה האויב של פלוס. כן. אז הוא היה לו חיה כזאת מיתולוגית, קראו לזה מינוטאורוס. זה יצור מפחיד מאוד ואלים מאוד, שהוא חציו אדם, חציו שור. אז הוא רצה לשים אותו באיזה מבוך, כדי שהוא לא יצא משם. ואז הוא ביקש משני אדריכלים, אב ובנו, אחד דדלוס, השני איקרוס, לבנות לו את המבוך. והם בנו אותו כל כך טוב שהם לא יכלו לצאת משם. ואז הם עשו לעצמם כנפיים, שהם הדביקו, כלומר הם לקחו נוצות, הדביקו עם שעבה, התחילו לעלות, איקרוס התקרב יותר מדי לשמש, נפל לתוך הים. מכיר את הסיפור? כן, אז דדל, או דדלוס, על שם הבנאי הזה, זה כינוי למבוך. אז אמרתי שיצאנו מהדדלוס, והכנסנו עכשיו לאיקרוס. כן, כי אמרנו שעכשיו העולם הזה הפך להיות עיקר. ולכן אני השתעשעתי באותו משחק מילים. עכשיו הבנת את דבריי? אוקיי. חבל על הביטול תורה. כן. הרב קוק מסביר שבזמן ששכינה שורה בעולם, וזה כולל את כל תקופת התנ״ך, כולל זמן כתיבת התורה, העיקר בעולם זה הפגישה עם האלוהות דרך הכלל בעולם הזה. נגיד את זה, זה עונה על השאלה. עכשיו, זה מסביר, למשל, אם היית שואל איזה, לא, איזה עיקר, כן, הפעם זה משהו אחר, כן? עובד אדמה, יהודי, בימי בית ראשון. היית אומר לו, יהודי יקר, מהי שאיפת השאיפות של חייך? אז היה אומר, אני רוצה שירד גשם, שהארץ ייתן את יבולה, עץ השדה ייתן את פריו, שהקורבנות יהיו לרצון, שמלך ישראל ינצח במלחמה, שהנביאים ינבאו, ושיהיה לי בן שינחל את אדמתי. בסדר? זה הייתה שאיפת החיים של האדם. אז הוא אומר, ואחרי מותך, מה אתה רוצה שיקרה לך? ואז היהודי היה עונה, וואו, אף פעם לא חשבתי על זה. יש לך שאלות מעניינות, אתה אדם מוזר, אתה. אתה יודע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל לך לנביא. אצל הנביא יש בטח תשובות, הם עוסקים בשאלות האלה, אבל תשמע, זה לא בשביל. כן? ברור. היום אתה הולך לאיזה דוס, ואתה אומר לו, תהי, מה מעניין אותך בחיים? חיים? לא מעניין אותי. רוצה העולם הבא. ברור. העולם השתנה לגמרי. בסדר? ואז אנשים אוספים כרטיסים, בולים, כדי לקבל קורסה טובה ביציאה, בעולם הבא. זה חשיבה מיתית, מגית. בבקשה.
הרובד של העיקר, ההסבור של העיקר, זה מתאים מאוד לחילוניות שלו, לציוניות שאנחנו רואים עליו, שאני אותם עכשיו.
נכון, בדיוק. אז אני אמרתי את זה, שזה שהיום אמונת עולם הבא הפכה להיות משנית בהכרה היהודית, זה לא בגלל שאנשים עשו אחד ועוד אחד וכל מיני מחשבות, פילוסופיות, האם יש עולם הבא או לא עולם הבא, אלא בגלל שהמוקד של החיים השתנה. מרכז הכובד עבר לעולם הזה. כן.
הרמב״ם מסכים שיש תחיית המתים.
אז אתה אומר, מאחר והרמב״ם מסכים שיש תחיית המתים, סימן שהעולם הזה הוא החשוב, שהרי אני מת כדי לחיות שוב. עד כאן שאלתך. שאלה, אחרי שאני אקום לתחייה לפי הרמב״ם, מה יקרה? אז זהו, לפי הרמב״ם אני אחיה טוב, חיים ארוכים, ואני אמות שוב כדי לזכות לחיי העולם הבא. נכון? זאת אומרת שלפי הרמב״ם תכלית האדם איננה תחיית המתים, אלא העולם המופשט, עולם הנשמות. כן, אז השאלה היא, למה יש עולם הבא לפי הרמב״ם? למה יש תחיית המתים לפי הרמב״ם? שאלה גדולה, נכון? כן, הוא אומר שזאת אמת, כן? וזאת אמת, כי רבותינו אמרו לנו, ומי שלא מאמין בזה, הוא כופר בתורה, וכו' וכו'. יש רק דבר אחד שהוא לא מסביר, מדוע? אבל למה, נראה, קודם כל, אלוהים לא ציווה לקום לתחייה.
לא, ציווה בתורתו, שיהיה דבר כזה, הוא ליבה את זה,
כאילו... כן, אז אלוהים החליט... שהוא יחיה את המתים. השאלה היא, אני שואל את הקדוש ברוך הוא תגיד, אבל מה ההיגיון במה שאתה עושה? לפי הרמב״ם, הוא לא כתב הסבר. הרמב״ם כתב, פשוט, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיקומו המתים לתחייה, חלק מן הצדיקים יקומו לתחייה, לזמן קצוב, וגמרנו. הרמב״ם לא טרח להסביר למה. ואני אגיד לך למה הוא לא טרח להסביר למה, בגלל שזה לא משתלב לכאורה עם הציור הכללי, של מהות האדם לפי הרמב״ם. מעניין. אף על פי כן, מצאתי שני הסברים. למה לפי הרמב״ם יש תחיית המתים? האחד זה הרלב"ג. השני זה הסבר שלי. הרלב"ג אומר דבר, הייתי אומר, מתמיע קצת. אומר הרלב"ג, תראה, צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהיהדות זה אמת. אז צריך שפעם אחת אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון יצאו מקברם, והדבר הזה יעשה כזה רעש בעולם, במבט לחדשות לא ידעו איך לאכול את זה, יגנו את זה באום וכו', אבל סוף סוף פעם אחת ידעו שהיהדות זה לא בלוף, באמת, באמת. במעמד הר סיני לפני הרבה זמן, שכחו קצת, אבל תחיית המתים זה תשמע. זה יהיה אקטואלי. כן? וזה כבר יהיה תועד, זה כבר יוקלט, זה יישאר בקלטות, לנצח נצחים, יהיה בסדר. כן? עד כאן דעת הרלב"ג. עכשיו, לומר את האמת, השיטה הזאת של הרלב"ג היא תואמת את שיטתו הכללית, שהניסים באים בשביל הטיפשים, שקשה להם להאמין בלי זה, אז יש ניסים. עד כאן ההסבר של הרלב"ג. ההסבר שנראה לי אישית, אולי, לא יודע אם הרמב״ם מסכים להסברה הזאת, שיש צדיקים שלא זכו לחיי העולם הזה. אז עם כל זה שהם זוכים לחיי העולם הבא, התסכול נשאר בתוך נפשם. אז נותנים להם פיצוי. פעם אחת עולם הזה נורמלי, עכשיו אפשר למות בשקט.
אותם צדיקים שאמורים להיות לפי הרמב״ם בפקד.
כן, זה אותם צדיקים שמסכנים, עולם הזה שלהם לא היה משהו. אז צריך פעם אחת ולתמיד איזשהו פיצוי. אז זהו, ומי שלא, מי שהחיים שלו בעולם הזה כבר סיפקו אותו, באמת לא יקום לתחיית המתים, בסדר, מה, 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 מה לא לצאת מעולם הבא? כן, משהו כזה.
אותם צדיקים, זה צדיקים שאתה אומר שיש לך, זה צדיקים
שהלכה לא כמותם? זה כבר, אתה מכניס את רב נחמן תוך העסק. טוב, עכשיו. טוב, לפי, נגיד, למשל, לפי הרמב"ן, תחיית המתים זה משהו אחר לגמרי. לפי הרמח"ל זה משהו אחר לגמרי, ואני רק הזכרתי. טוב, את דעת הרמב״ם. אז פה אני חוזר לדברי החבר, כן, בעמוד קי"ז. אשר לטענה, כן, בפסקה כ', שורה שנייה. אשר לטענה, כי עניין העולם הבא הוזכר אך מעט בתפילותיכם, כבר השיבותני מראש, כי כל המתפלל להידבק באור האלוהי בעודנו בחיים. ואף לראות את האור הזה בעיניו, ואפילו לזכות למדרגת הנבואה, ועלו אין לו לאדם קרבת אלוהים גדולה מזו, אין ספק כי יתפלל על דבר נעלה מן העולם הבא. דבר שאם יזכה לו כבר זכה לעולם הבא. כי מי שדווקא נפשו בעניין האלוהי בעודנה נתונה במקרה הגוף ובמחאוביו, אין ספק כי תדבק בו לאחר שנפרדה מן הגוף, ועזבה את הכלים המגושמים מהם. אם כן, בדרך קל וחומר, מה אתה צריך? מי שכבר נביא בעולם הזה, ברור שיש לו חלק לעולם הבא. כן, מה הבעיה? מה קשה? הלו, משהו לא ברור? אה, כן.
מה זה האור האלוהי?
אור פירושו תפיסה. אור זה תפיסה, כן. אמר, אגב, יש... יש ביטוי כזה, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. שמעתי פעם הסבר, זה על דרך הדרוש, לא ממש הפשט, אבל מה? אז זהו, קודם כל, קודם כל זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, האם הם דור דעה או שאין להם חלק לעולם הבא. אז שמעתי גם הסבר, דור המדבר כבר זכו לחיי העולם הבא, אז הם לא צריכים. כן? יש ביטוי כזה, עולמך תראה בחייך. זה המדרגה היותר עליונה. אמר חבר, כן.
אולי גם אי אפשר באמת להאמין בעולם הבא.
אי אפשר להאמין בעולם הבא, בעולם הזה. מה?
אדם לא יכול באמת.
אדם לא יכול באמת, מה? טוב, אתה חוזר לנאמר בפסקה קב של מאמר ראשון. נכון? הנה, נסתכל רגע במאמר ראשון. בפסקה קד, לא, אולי קג, בפסקה קג בעמוד למד ת, בשורה 9, עמוד למד ת, שורה 9. נו, כולם מחכים רק לך שתמצא את העמוד. אל תלחץ, זה אתה בשידור ישיר, זה הכל. טוב, נו, מצאת? לא, לא מצאת. תעזור לו אולי למצוא עמוד למדת. מצאת? נפלא. בשורה 9. צריך פשוט לספור מלמעלה 9 שורות. ודע, כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. אותה שעה הוא נבדל משאר בני מן האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבקותה בענווה ובטהרה. וזאת הייתה אצלם הראיה הוודאית והאות הברור והמכריע על הגמול בעולם הבא. תרגום. אם אני רואה חייזר, ואני רואה שכדי להסתדר באטמוספירה שלי, הוא זקוק לחליפת אסטרונאוטים, והוא צריך בקבוקים של גז אחר בכלל, כן? ושהוא זקוק כל הזמן לאכול ברגים, ושהוא כל הזמן רעב לברגים, כן? אז אני אומר לעצמי, יצור כזה לא בא מהעולם הזה. הוא בטח בא מכוכב לכת אחר. כלומר, זה אצלי הראיה לקיומם של חיים במסגרת אחרת. אותו דבר, כאשר אני פוגש נביא, אני רואה בעיניי, באופן חווייתי מיידי, יצור שהוא אמנם אנושי, אבל אני רואה שהוא לא שייך לעולם הזה. מכאן, שהוא שייך לעולם אחר. אם כן, יש עולם אחר. מה שאומר כאן, כי מהו המבוקש ההוא אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה וכו' וכו'. קוף דלת, אמר הכוזרי, והלו, יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. כלומר, אם אני קורא את הספרות של הגויים על עולם הבא, אני רואה משהו מאוד מאוד עשיר, הרבה יותר מאשר אצלכם. למשל, ספר המתים הטיבטי, הוא מלא... מה? מה אתה מסתכל עליו? יש ספר כזה, שקוראים לו ספר המתים הטיבטי. זה ספר חבל על הזמן, מלא בתיאורים וקשקושים על מה שקורה לנפש שם. ויש גם ספר קדום יותר, ספר המתים המצרי הקדום, והתיאורים של דנטה על הגיהנם, והסיפורים מלאי הזימה של הערבים, וכל מיני דברים כאלה. יש, נכון? כן, זה ברור, כל השטויות האלה. אז אומר, הלא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. מה אתם אומרים? יש לכם שניים, שלושה משפטים בגמרא, כן? צדיקים יושבים נהנים מזיו השכינה. עטרותיהם בראשיהם. זה מה שיש לכם לספר? אמר החבר, אך כל אלה יהודים לאחר המוות. ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. כלומר, זה, מי יכול להאמין בדברים כאלה? זה דברים שאחרי המוות. היית שם? לא היית שם, אז מה אתה מדבר? אמר הכוזרי, וואו, נכון הדבר. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאווה להחשתם, ולהפך, אילו יכול לדחותם ולאחר בועם לאלף שנים, ולהישאר עד אז בכלי החיים, עם כל ייסורי העולם הזה, עם העצבון אשר בו היה בוחר בכך. כלומר, אם תשאל נוצרי הדוק, תגיד, אתה רוצה לחיות אלף שנה? מה הוא יגיד? כן. למה אתה רוצה לחיות אלף שנה? מה, השתגעת? הרי אמרת שגן עדן, ישו, שם פטרוס, יותר טוב, אה? אז למה אתה לא רוצה שזה יבוא מהר? נכון? אמר החבר, עכשיו הוא תומן לו מלכודת. אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים? בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? כן, מי שראה את מעמד הר סיני, אה? אמר גוזרי, זה, בלא ספק יתאווה, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה, ותישאר תמיד נהנית מזיו ההוא, איש כזה ודאי מתאווה למות. אמר החבר, לא, כן. לא נכון, אנחנו רוצים את העולם הזה. וזה משהו מעריר, ושמה בעריכות, נכון? בסדר. אז, כי הרי מה התגלה לנו באותם המעמדים? ובחרת בחיים. טוב, בואו נחזור עכשיו למאמר שלישי. פסקה כף א', בעמוד קוף י' ח' במעדורת אבן שמואל, קאופמן. כן? יהודה קאופמן, המכונה אבן שמואל. אמר לחבר, אוסיף לך ביאור בעניין זה על דרך משל. משל לאדם שבא לפני המלך, והמלך קרבה הוא קירוב רב, ונתן לו רשות לבוא לפניו בכל עת שירצה. והיה האיש בטוח כל כך בידידות המלך, עד שהיה הוא מזמין את המלך לבוא אל ביתו, ולהשתתף בסעודתו. כן, אומר לו הידיד של המלך, בוא, יש דגים מחר. והמלך היה נענה לו, והיה שולח את חשובי שריו אליו, וחולק לו כבוד, כאשר לא חלק לזולתו. אמנם, יש אשר נתרשל האיש ההוא, או חטא, והמלך היה מתרחק ממנו. אז היה האיש מבקש מאת המלך, ומתחנן אליו, כי ישוב אל מנהגו לבוא אל ביתו, וכי לא ימנע את שריו מבקר אצלו. לא כן שאר אנשי המדינה, הם לא היו מתחננים אל המלך ומבקשים ממנו, כי אם שישלח לפניהם, שעה שיצאו למסעיהם מלווים, אשר יצילו מן השודדים ומן הנחשים ומשאר פגיעי הדרכים. כלומר, סתם אנשי המדינה הם מבקשים מהמלך שהמלך ישלח שליחים. אבל הידיד של המלך מבקש שהמלך יבוא לבקר אצלו. והיו בטוחים בדבר, כי המלך יענה להם וישגיח עליהם במסעיהם, אם כי לא ישגיח עליהם בכל עת היותם במקום מגוריהם. וכל אחד מהם היה מתפאר בפני חבריו, כי עליו ישגיח המלך יותר משהוא משגיח על אחרים. סברה שהגיע אליה מתוך שירה, כי הוא משבח את המלך יותר מאחרים. ואילו האיש המופלא שהזכרנו, לא חשב כי מעט מאוד על דרך הנסיעה, ולא ביקש לו מלווה. ומי שהגיע שעת נסיעתו הוא, אמרו לו אנשי המקום, דע לך כי אבות תובד בדרך המסוכנת הזאת, הועיל ונדחה מי שילווך. אמר להם, מי הוא שנתן לכם מלווים? אמרו לו, המלך, אשר התחננו אליו מאז היותנו במדינה הזאת, וביקשנו ממנו כי ידאג לנו למלווים. ואילו אתה לא ראינוך מעולם מתחנן על כגון זה. אמר להם, שוטים שבעולם, מי שהתחנן אל המלך גם בשעה שישב לבטח, אינו דין שתהיה לו תקווה בשעת הסכנה, אפילו לא יפתח פיו בתפילה על כך. ומי שענה הוא לזה בשעת שלווה, הלא יענה הוא יתר על כן בשעת צרה. ואם טוענים אתם כי הוא משגיח עליכם בגלל היותכם משבחים אותו, אגידו לנה לי, היש בכם מי שדבק בו כמוני, ושיבחו כשם ששיבחתיו אני, ועמל בשמירת מצוותיו כמו שעמלתי אני, ונזהר מן התומעה בעת הזכרת שמו כשם שנזהרתי אני, והוקיר את שמו וצפרו כאשר הוקרתי אני, וכל שעשיתי לא עשיתי כי אם לפי מצוותו ועל פי תורתו, ואילו אתם לא עבדתם אותו כי מתוך היקש וסברה, ואם לא עשק שכרכם אתם, איך יעזבני אני בנציאתי, אך ורק על אשר לא פציתי פה כמוכם, כי בטחתי בצדקו? והנה המשל הזה לא בא להשיב, כי אם על טענות איש שמתעקש לא לקבל דברי רבותינו, אך כל אדם אחר הרי ימצא תפילותינו מלאות זכר העולם הבא, ודברי רבותינו שקיבלו מן הנביאים, הלא הם עשירים בתיאורי גן עדן וגהינם, כאשר סיפרתי לך למעלה באלף קופתת וב, שבאמת יש כן ספרות רבנית רחבה בנושא גיהינם וגן עדן, רק שהיא לא מרכזית. היא רחבה, אך לא מרכזית. טוב, דברים פשוטים, לא צריך להאריך הרבה. עד כאן זה היה עבודת החסיד בזמן הגלות. מתחילת מאמר שלישי ועד עכשיו. מה המאפיין של עבודת החסיד בזמן הגלות? הפרטיות שלו. אמנם יש גם ממדים ציבוריים, צריך להתפלל בציבור, צריך להשתדל, להיות שייך לכלל, אבל בסופו של דבר העבודה היא עבודה פרטית. אבל יש עבודה בזמן שבית המקדש קיים, ואז צורת החיים היא אחרת. הנה תיארתי לך מעשה חסיד בדורנו זה, ומזה תדון על מעשה חסיד בזמן המאושר ההוא בימי הבית ובמקום האלוהי ההוא, ובקרב האנשים ההם, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, אנשי סגולה, שהצניעות טבע להם, אנשים ונשים שנעבלה בלשונם. בקרב קהל כזה, החסיד מזדקך, ונפשו לא תזדהם בדברי נבלה שישמע מפי זולתו, ובבגדיו ובגופו לא תדבק תומת זיוות ונידות ושרצים, או תומת מתים וצרעת ואדומה להם. שהרי קהל זה קיבל עליו חיי קדושה וטהרה. למשל, בחפירות הארכיאולוגיות בירושלים, מתחת לישיבת הכותל, יש מקום שנקרא הרובע ההרודיאני. האם הייתם שם? לא הייתם. היית שם. ודאי, כי אתה אדם משכיל שאכפת לו. אבל אנחנו לא במדרגה שלך. אני מדבר לא בשביל עצמי, כי גם אני הייתי שם. אני רוצה להסביר. מחילה כבוד הרב, אם יש לי שאלות שלא קשורות לשיעור, כיצד ניתן לשאול את הרב? אתה יכול. לדבר איתי בטלפון, אתה יכול לשלוח לי בדואר, אתה יכול לשלוח לי במייל, אתה יכול לפגוש אותי. אם כן, ארבעה אופנים נתתי לך.
מה?
זה אמנם לא קשור לנושא של השיעור, אבל זה קשור למהלך השיעור. לכן, לא הייתה לו ברירה. הוא רוצה לשאול שאלות שלא קשורות לשיעור, מה יעשה? אז אני חוזר, או במכתב, או בטלפון, או בדואר אלקטרוני, או פנים אל פנים. זה נראה לי ארבעת האופנים הסבירים.
הפרטים של הדברים האלה אפשר למצוא?
הפרטים? תראה, הכתובת, רחוב גבעת שאול, 11 בירושלים, מיקוד 95477, טלפון, אפשר להתקשר או למכון, כשאני במכון, או אליי הביתה 0265-22702, או בדואר אלקטרוני, זה oury.cherki@strudelgmail.com. פנים אל פנים, זה צריך למצוא איפה שאני נמצא, ואז אפשר לדבר. עד כאן ארבעת האופנים. בסדר? טוב. מי יש לנו על הקו? טוב, עכשיו, אז אני חוזר פה. ברובע ההרודיאני, יש, כלומר, מצוב בחפירות הארכיאולוגיות, בתים מתקופת בית שני, שהיו בצורה בולטת מאוד בתים של כהנים ששרתו במקדש. אחד מן הבתים ייתכן אפילו, לפי ההשערה, שזה ביתו של הכהן הגדול, מרוב פאר שיש שם. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, שהכלים בבתים האלה הם כלים מאבן. מפוארים אמנם, אבל מאבן. מדוע? שלא יקבלו טומאה. השולחנות מאבן, כיסאות מאבן. ובכל חדר וחדר יש אמבטיה ומקווה. אתם מבינים? נגיד אם בית עם ארבעה חדרים, ארבעה מקוואות וארבעה אמבטיות. הם היו עשירים, אבל למה הם עשו את זה? כי הם הקפידו על כל דבר, לשמור בטהרה. אדם היה צריך לאכול תרומה. איך הוא יאכל תרומה? הוא צריך שיהיה לו מקווה בבית.
אז זה חברים, אבל לא מהארץ. כהנים.
נדבר על כהנים פה.
יש גם כהנים
מהארץ
וכהנים חברים.
בסדר. אם השם רוצה לתת לנו את העולם הזה, למה הוא נותן לגויים לשלוט בו בצורה כזו מוחלטת? למה מייקל ג'קסון ודומיו מקבלים כישרונות מהשם לכתוב מוזיקה טובה שמשפיעה על כלל האנושות? למה שהשם לא ייתן את זה לנו? והתשובה היא, כי אתה לא לקחת. יש בעולם הזה מוזיקה טובה, לך תלמד. פשוט. מייקל ג'קסון הלך לזה, אתה לא הלכת לזה, זה הכל. יש לגויים מדינות. אז תקים אתה מדינה, עשינו את זה. פשוט מאוד. טוב. אגב, מתי הלוויה? עכשיו, אז זה משהו, אז מה שזה אומר, אני חוזר פה לנושא של הרובע ההרודיאני, שצורת החיים של חברה שלמה, שהיא כל כולה במגע מתמיד עם המקדש, מגע יומיומי עם המקדש, והיא צריכה באורחות חייה לחיות קדושה וטהרה, היא בוודאי מעלה את חסידיה למדרגות שאי אפשר להשיג אותם בזמן הגלות. זה מה שאומר כאן. שהרקע על זה קיבל עליו חיי קדושה וטהרה. ועל אחת כמה וכמה, מי שדר בעיר השכינה, ונמצא תמיד בחברת סיעות בני אדם, שהידרגותן היא לפי מידת הקדושה. כהנים ולוויים ונזירים וחברים, ונביאים וחכמים ושופטים ושוטרים. ואף מאנשי העם לא יפגוש, כי אם המון חוגג בכל רינה ותודה, פסוקים בתהילים, בשלוש רגלים בשנה, לא ישמע כי אם שיר השם. מה השירים שמזדמזמים לו בראש? שירת הלוויים במקדש. עם זה הוא הולך לקנות בשוק עגבניות. ואפילו עגבניות לא היו באותם הימים, כי עגבניות הגיעו מאמריקה. אז אפילו עגבניות הוא לא היה קונה. כן? ולא יראה, אפילו תפוחי אדמה לא היו. לא היו תפוחי אדמה בימי בית שני. טוב. ולא יראה כי מלאכת השם, הלכן צ'יפסים בה, ולא יראה כי מלאכת השם, ועל אחת כמה וכמה, אם הוא עצמו כהד או לוי, האוכל לחם השם ועומד בבית השם מנעוריו כשמואל, ואינו צריך לבקש לו מחיה. והוא קשור בעבודת השם כל ימי חייו. מה תאמר למעשהו לזוך נפשו ולמעלת נשמתו? אמר הכוזרי, זוהי מדרגה עליונה שאין אחריה כי אם מדרגת המלאכים, ובצדק מצפים לנבואה כל המתנהגים בדבקות כזאת, בייחוד במקום בו תשרי השכינה. אכן זוהי העבודה שאימה אין צורך לא בפרישות ולא בנזירות. כן, כלומר הגויים הם רוצים פרישות, ואילו היהודים רוצים חיים. קראתי לאחרונה כתבה על מישהי שכשהייתה צעירה בחוץ לארץ, היא ראתה כנס בן דתי. בכנס הזה היו שם נוצרים קתולים ונזירים בודיסטים. אלה לבשו גלימות שחורות ואלה לבשו גלימות כתומות. ואותה בחורה אמרה, וואה, על מה הם מדברים? הם מדברים על זה שצריך לפרוש מהעולם הזה. ואחד הימים הגיע הרב שלמה קרלבך כדי לייצג את היהדות, והוא דיבר על החשיבות של הזוגיות. אמרה, וואה, אז יש הבדל מהותי? עכשיו הבנתי. חזרה בתשובה. כלומר, זה הבדל. האם אוהבים את המוות? אוהבים את החיים. כן.
אבל הרב, זה, הוא לא צריך פשוט לנזירות, אבל הוא רק לפני שנייה דיבר פה על שהוא יפגוש נזירים, וגם כל המקוואות האלה, זה רק מראה כמה שמותר היו פרושים, גם בזמן בית שני היו פרושים, היה
שישי
כן פרשו.
אני אחזור בדלת ברירה על שאלתך. אתה אומר, הוא אומר שלא צריך פרישות ונזירות, והרי לפני שנייה הוא אמר שהוא פוגש נזירים וכל המקוואות האלה. נו, תענה אולי בעצמך. למה שאני אעשה את כל העבודה? מה קטנת? לא, פשוט. הרי אם הוא כותב שלא צריך פרישות ונזירות, ולפני כן הוא כותב שפגש את הנזירים, הסימן שהנזירים שהוא מדבר עליהם כאן זה לא הנזירים שהוא מדבר עליהם כאן. נכון? הנזירות שמדובר עליה בזמן המקדש איננה פרישות מן העולם הזה. הנזיר הוא חי חיי משפחה, הוא אוכל צ'יזבורג, לא, הוא אוכל המבורגר, נכון? בכיף, מבסוט, רוקד ושר, נכון? זה הנזיר. אז הוא פרש מן היין, זה הכל. למה הוא פרש מן היין? כי הוא רוצה עליות רוחניות. אבל הוא שותה קולה. אתה מבין? הנזירות שלו זה נזירות חלקית מאוד, שנדרשת לפי שעה. לכן גם התבילה שלו במקווה היא נדרשת כדי להיות בתהרה, כדי שהחיים יהיו אפשריים. אדרבה. בוודאי. לא רק שזה לפי... לא, אבל גם הכהן שכל ימיו הוא תובל בשביל לאכול תרומה, זה בגלל שהוא רוצה לאכול תרומה. זה לא בגלל שהוא רוצה לצום. יש הבדל. דברים פשוטים כל כך, אני תמה שהייתי צריך להסביר. טוב, כן. במסילת ישרים אתה אומר שכתוב שצריך לפרוש מתענוגות החיים. אפילו דבר שאני חייב לאכול, לא לעשות. אתה יודע מה? יש אנשים לומדים ספר מסילת ישרים. לומדים, בהתחלה זהירות, זריזות, נקיות. אומר, וואו, 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 וואו. זהירות, אני צריך לבדוק אם מה שעשיתי זה טוב או רע. טוב, בסדר, מוכן לעשות בדיקות כאלה. זריזות, אני צריך להשתדל לרוץ אחרי הטוב. נקיות, אני צריך בכלל לנקות את הראש שלי מכל רצון לעשות איסור. טוב, זה קצת קשה, אבל אפשר. אחר כך אני מתחיל. פרישות תערה חסידות. אומרים פרישות, גם מה שמותר לאכול, אל תאכל. אני קורא את זה, אני אומר לעצמי, אם אני אמשיך עד סוף הספר, אני אמות ברעב. ולכן, רוב לומדי מסילת ישרים נעצרים, תקועים באמצע. מגיעים איכשהו לתחילת החסידות, זהו. מה כי אומרים? הספר הזה זה ספר ששונא את החיים, אי אפשר לחיות עם זה. זה חבל, כי בגלל זה לא מגיעים לפרק האחרון שאומר את ההפך הגמור. הפרק האחרון אומר, בואו נראה בפנוכו. יש פה מסילת ישרים. כן, יש. הנה. פסילת ישרים. פסילת ישרים. פרק כ"ו. מה הוא אומר? ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. כלומר, הטהור הוא אדם שאומר, אם היה אפשר לא לאכול בכלל, וואו, עוד יותר טוב, נכון? אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוהיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. והנה, איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח וכו' וכו' וכו'. אני כאן מדלק כמה שורות. ומעתה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. עוד כמה שורות. המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, אילו יהיו למאכל ההוא ולמשתה ההוא. והוא עניין שאמרו זיכרונם לברכה, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו יקריב ביקורים, וכן אמרו ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. ואין הדבר הזה שיהיו התלמידי חכמים להוטים אחרי אכילה ושתייה, חס ושלום, שימלא גרונם כמלית את הגרגרן, אלא העניין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי תלמידי חכמים הקדושים דרכם וכל מעשיהם, הנה ממש כמקדש וכמזבח, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח. ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה אילוי ויתרונו לדבר הזה שזכה להיות תשמיש לצדיק. אני מדלג עוד קצת. כללו של דבר, הנה עכשיו זה סיכום. עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ממה שירדו מדבקותו ומעלתו וישתמשו מדברים הגשמיים. אם כן, הקדוש זה אדם שאוכל הרבה ושותה הרבה וחי את כל חיי העולם הזה. או כמו שכותב הרב קוק בעולת ראייה, דרגת הקדושים, מדרגת הקדושים שעוסקים בכל חיי העולם, בכל דרכי העולם, ודבקים לחיי אמונתם. אם כן, המסיעת ישרים, הוא כתב את זה כהדרכת מעבר, לא כמטרה. אגב, כל זה, גם בלי להגיע לפרק קבע, זה כתוב גם בהקדמה, רק שלא שמו לב. אני אסביר לכם למה לא שמו לב. כי ההקדמה של המסילת ישרים אומרת שני דברים סותרים. הוא אומר ש... לא, לא בהקדמה, פרק א'. ש... אם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו ויצא מן הפרוסדור הזה, כלומר העולם הזה, ויכנס בטרקלין לאור באורח חיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מעטו, ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. עד כאן אנשים קוראים את הפרק הראשון. אחר כך מגיע הזמן של תפילת ערבית, אז מפסיקים. אבל יש בעיה שיש המשך. מה כתוב בהמשך? ואם תעמיק עוד בעניין, כנראה שיש משהו יותר עמוק, שלא נאמר עד עכשיו. אם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. איזה עולם נברא לשימוש האדם? העולם הזה, לפני כן הוא אמר שהעולם הזה הוא סכנה. עכשיו הוא אומר, לא, העולם הזה זה בשבילך. אז תחליט. ואחר כך הוא מביא. מדרש כאן. שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם את כל העולם הזה. ואמר לו, תיזהר שלא לקלקל את עולמי, או משהו כזה. הוא כתב את זה בהמשך. בסדר? אז יש קצת כזה, קצת כזה. והראיה, מהו היום הקדוש ביותר של היהודים? שבת. מה עושים היהודים בשבת? הם אוכלים. הם אוכלים, כן. במקום לצום. אם זה יום כל כך קדוש, תצום. אלא כנראה שאם זה קדוש, צריך לאכול. אז זה מה שאומר המסילת ישרים. בסדר? טוב. לכן מה שגם הוא אומר, להתרחק מהמותר, זה לא מכל דבר מותר, אלא מה שהאדם מרגיש שמביא אותו לחטא. כלומר, אם אני רואה שיש דבר מותר שאותי אישית מביא אל החטא, אני צריך לפרוש ממנו. לא באופן כללי גורף. שאלה אולי מוזרה. מעט. הייתי צריך להתקרב למיקרופון. שאלה אולי מוזרה מעט, אך נאמר שגם, נאמר שגם המובן מאליו לפעמים ראוי שיאמר. לפני מספר דקות אמרת לבחור שלפניך, אל תלחץ. האם לפי דעתך ראוי ונכון לנהוג בגישה זו בכל מצב ובכל עת? כלומר, האם תמיד ראוי לא להילחץ? כן, ועדיין. כשאדם נלחץ, הוא עושה שטויות. נכון? אלא מה? יש דברים שצריך לדאוג להם, רק לא צריך להיות מודאג מהם. כי ברגע שאני מודאג ממשהו, אני נחלש, ואז אני אפעל בצורה לא נכונה. אבל אם אני דואג לדברים, אני לוקח אחריות על הנעשה, אני פועל, אני משנה את העולם. לכן, ראוי בכל מצב לא להילחץ. זה נכון. טוב, נמשיך. במה יעסוק המשך הספר, המשך המאמר? עד סוף מאמר שלישי, זאת אומרת, מכף ג' עד סוף, עד כמה? וואו, זה המון. עין משהו? עין דלת? כן, עד עין דלת. זה נושא חדש. וזה התורה שבעל פה. מהות התורה שבעל פה? זה בעצם ויכוח נגד הקראים. הקראים היו חזקים מאוד עדיין בימיו של רבי יהודה הלוי, והם פקפקו בערכה של התורה שבעל פה, בסמכות התלמוד, סמכות המשנה, סמכות הרבנים, ולכן היה צורך להתווכח איתם, וזה מה שנעשה בחלק השני. יש גם ספר שנכתב הרבה יותר מאוחר, לפני כ-400 שנה, על ידי יהודי בשם רבי דוד נטו. רבי דוד נטו היה רב בלונדון, בקהילה הפורטוגזית. והוא כתב ספר נקרא מתי דן. למה דן? ראשי תיבות. דוד נטו. הוא קרא לספר הזה, מתי דן, גם בעוד שם, כוזרי שני. לכן התרגלו הרבנים לכנות את ספר הכוזרי שאנחנו לומדים, כוזרי הראשון, לעומת כוזרי שני. וכל כולו של ספר כוזרי שני עוסק בהוכחת אמיתותה ואמינותה של התורה וסמכותה של התורה שבעל פה. בסדר? אז גם רבי יהודה הלוי מדבר על זה קצת, רק שאצל רבי דוד נטו מדבר על זה הרבה. אבל העיקר נמצא כבר פה. עכשיו תגידו לי מה זה אקטואלי, היום הקראים הם לא כל כך חזקים כמו שהיה פעם. זה נכון, אבל טענות מעין קראיות יש בעולם. למשל, הטענות של ביקורת המקרא, והטענות הרפורמיות והקונסרבטיביות למיניהן וכו'. אז בוודאי שמן הראוי לעסוק בסוגיות האלה, ולא רק כדי שנבין יותר טוב מה התורה שבעל פה אומרת לנו. אומר כאן רבי יהודה הלוי, באר נא לי כעת את טענותיך נגד הקראים, כי אני רואה אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבניים. עכשיו שימו לב, דרך איזה נקודה רבי יהודה הלוי נכנס לדיון. הרבניים, כלומר תלמידי הרבנים, הם מקילים בכל מיני קולות. מה שאין כן הקראים, שדווקא ההלכה שלהם היא הלכה יותר מחמירה. בדיוק, זה הנקודה שמטרידה אותו. לא כל כך השאלה, זה שאלה חשובה, מה הסמכות של הרבנים. בסדר, אבל ההדרכה הנפשית של הקראות היא הדרכה של חומרה. אז אולי זה יותר טוב להיות מן המחמירים. אולי הקראים הם עדיפים, שהרי הם משתדלים יותר מן הרבנים. למשל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הקראים לוקחים את זה ברצינות. אין אש בבית. אפילו באמצע החורף שיש שלג בחוץ, הקראי לא ישאיר אש דלוקה. למה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מה שאין כן, הרבניים, הם כבר מדליקים את האח לפני השבת, כל השבת חם בבית, יש אש, והתורה אמרה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. איפה המסירות נפש שלכם, אתם הרבניים? כן? זה צחוק מהעבודה. או למשל כתוב בתורה, אל יצא איש ממקומו בחודש השביעי. זה רציני, לא יוצאים מהבית. הקראי יושב בבית, לא יוצא החוצה בשבת. אז אתם, הרבניים, מקלים לעצמכם. אין? איך כתוב? ממעמקים קראתיך השם. לכן בית כנסת קראי הוא בתוך האדמה. כן? בוא נהיה רציני. לכן אומר, רואה אני אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבניים. וטענותיהם, חוץ מזה, הטענות העקרוניות, נראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה כתוב שאסור למרוח חמאה על העוף? גדי בחלב אמו. כן? ממתי ראינו עוף יונק? ראית פעם תרנגולת יונקת? אין דבר כזה. אז מה זה? לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה? אולי, מקסימום, לא לעשות שניצל. שלא לקחת ביצה ולמרוח את זה על השניצל, כי הרי זה גדי בחלב אמו. כן? אולי. אבל... מה שהרבנים עושים, מוזר. כן, זה הטענות. כן, מה אתה אומר?
יש שומרונים קראים צדוקים במהלך ההיסטוריה.
מה ההבדל בין קראים, צדוקים, שומרונים? זה בכלל לא אותו דבר. נכון. אז זה יידון בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.